Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka 90.2 FM. Je suis ravi de vous avoir avec nous, vous êtes sur l'émission Sogrim Pina. L'émission est en hébreu, mais je vous invite quand même de rester avec nous, même si vous ne comprenez pas l'hébreu, pour écouter la musique israélienne. Shalom lekulam, atem al Radio Judaïka 90.2 FM, batokhnit Sogrim Pina. מאחורי המיקרופון, הראל בערך, ואנחנו יוצאים לדרך לתוכנית החמישית שלנו. אנחנו היום, יום שישי, הבא אחר הצהריים, אנחנו יוצאים לדרך עם ציון 105 ימים לפתיחת המלחמה, ובמיוחד 105 ימים לחטיפתם של החטופים. אני לא מאמין, קשה להאמין שהגענו לתאריך הזה, קשה להאמין שצריך, שנדרשנו לציין את אותם 100 ימים, ובארץ ציינו בשלל אירועים, וגם פה בבלגיה ציינו, רחבנו חבר'ה מבריסל, יחד עם חבר'ה מאנטוורפן, צעירים כמבוגרים, רחבנו יחד ברחבי העיר כדי לדרוש את השבת החטופים לביתם עכשיו, ורחבנו לעצרת בבועד לקומב, שם התכנסו הרבה צעירים מתנועות הנוער, יחד עם המשפחות, ויחד קראנו בעצרת להשיב את חטופינו, דיברתי שם עם אחד האנשים, ואמרתי לו שזה המעט מעט שאנחנו יכולים לעשות מכאן, והוא אמר לי, הוא התרעם, ואמר לי, אחי, זה לא מעט, תאמין לי שזה לא מעט, זה הרבה, זה משמעותי, אנחנו מגבירים, אנחנו עושים הסברה, אנחנו מגבירים את המודעות ברחובות, וזה חשוב מה שאנחנו עושים, אני באותו רגע, אני השתכנתי, אני מאמין שמה שאנחנו עושים הוא גדול, הוא משמעותי, עכשיו רק נשאר שיחזרו, חוצים לדרך בתוכנית שלנו עם השיר תחזור תחזור. של משינה ויוסי בנאי.
משופשף נהרגו עשרות אנשים, סיים קריין הטלוויזיה. עשרות אנשים. נקווה שיהיה שקט. אישה מאוד יפה, אני סוגר עם הכפתור, עם חץ, בתוך הלב. מתחיל הלילה השחור. לא יכול להפסיק לזוז גם כשהמוזיקה נגמר. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, קח את שנות התשעים. משהו בחיי הולך להשתנות.
תחזור, תחזור. משינה ויוסי בנה, אנחנו מתחילים עם פינת האקטואליה שלנו, ואי אפשר שלא להתייחס לאירוע השבוע האחרון בבית הדין הבינלאומי בהאג, ב-ICJ, בו, ואני לא מאמין שאני אומר את זה, הוגשה תביעה נגד מדינת ישראל בטענה לניסיון רצח עם. אמנם הדיון עצמו יימשך שנים על גבי שנים וימרח, אך כרגע דרום אפריקה מבקשת צו ביניים, שהרף שלו מאוד מאוד נמוך, צו ביניים שהורה לישראל לחדול מפעולותיה ג'נוסיידיות. והתגובה הראשונה שלי, הדבר הראשון שיש לי להגיד על הדבר הזה, שאנחנו פשוט חיים בעולם הפוך, בעולם שבו באו עלינו לחלוטנו, בניסיון לעשות לנו שואה, בניסיון לבזוז, לרצוח, לחטוף ולאנוס, בעולם כזה מאשימים אותנו בניסיון לבצע רצח עם. ישראל היא המדינה, היא מדינתו של העם שספג את רצח העם החמור בהיסטוריה, ויש כאן זילות מסוכנת ושימוש ציני, של המילה שואה ושימוש ציני בגוף הזה שנקרא ה-ICJ. מה שהיה במהלך השבוע האחרון זה שביום הראשון דרום אפריקה העידה 3 שעות, דרום אפריקה צריך להגיד עם הרבה מאוד מדינות וגופים רבים ואחרים שעומדים מאחוריה, מממנים, תומכים, אבל בראש עומד לדרום אפריקה, ומספר עורכי דין טענו וביקשו צו שיעקב ויעצור את צהל מהמשך הפעילות שלו. בסיס הטענות שלהם התמקד בעיקר, בגלל שאין מספיק ראיות להביא מהשטח, אין הראיות הקיימות שיכולים להוכיח על ניסיון רצח עם או על משהו דומה, אז מה שהם השתמשו בעיקר זה אמירות מטומטמות, אין לי מילה אחרת, של פוליטיקאים חסרי אחריות שאמרו פצצת אטום על עזה, ולשרוף את עזה ולהרוג את כל העזתים, או לטרנספר את כל העזתים, ועוד מילים וביטויים כמו נגבה 2, ושימוש במונח עמלק, שמייצג באופן ישיר רצח עם, ויום אחרי זה ישראל הגנה על עצמה, וחשוב לי להגיד שטוב שלשנו את הזירה הזאת ריקה, וטוב שבאנו להשמיע את עמדתנו. קודם כל כדי לתת לשופטים סולם וטענות ונימוקים, כדי לרדת מהעץ שבו שאלה ומלאו. ישראל נלחמת בכל הכלים המשפטיים האפשריים, מפני שהיא מבינה שיכול להיות לזה השלכות משמעותיות מאוד, במגוון תחומים, קודם כל בהשלכות מדיניות, כי אם לא נשתף פעולה עם בית הדין, זה יכול להקשות על ארצות הברית, להטיל וטו במועצת הביטחון, יכול להקשות על מדינות במערב, לבצע איתנו עסקאות נשק, ועוד השפעות בתחומים רבים ואחרים, ולכן טוב שעמדנו שם. נוצא השמיע קטע קצר מנאומו של טל בקר, ראשון הטוענים מצד ישראל.
During their rampage, Hamas militants set fire to their house. Johnny texted his sister Renee. They're here. They're burning us. We're suffocating. The whole family was burned alive to ashes. making DNA identification especially difficult. A survivor of the Nova Music Festival massacre testified to police to witnessing a Hamas militant brutally raping a young woman as another militant cut off her breast and toyed with it. A second militant then raped her again, shooting her in the head while still inside her. In one video recorded by a home surveillance system, a Hamas militant throws a grenade into a safe room where a father and his two sons have rushed to hide. The father is killed, the two sons are injured and bleeding as a militant pulls them into the living room. One child can be heard screaming to his brother, "Why am I alive? I can't see anything. They're going to kill us." The militant casually opens the fridge, takes out a bottle, and drinks. As stated, none of these atrocities absolve Israel of its obligations under the law. But they do enable the court to appreciate three core aspects of the present proceedings, which the applicant has obscured from view.
כעת צפויים 17 שופטים, בהם נשיא בית המשפט העליון בדימוס אהרון ברק, להחליט האם להוציא לישראל צו ביניים, כפי שאמרתי, צו שהרף שלו מאוד מאוד נמוך, ובקלות מאוד ניתן להוציא צו, וכנראה שיצא צו, השאלה באיזו חומרה ואיזו אמירה, ואני מדגיש שוב, שבשלב הזה בית הדין לא יכריע, אם ישראל מבצעת רצח עם. אני חושב, כדי לסגור את הפינה שצריך להגיד, שאפשר להעביר ביקורת נגד הממשלה שלנו. צריך להעביר את ביקורת על הממשלה שלנו, על האמירות המטומטמות, על זה שהגענו בכלל למצב הזה שבו התקיים, שבו יצא לפועל למזימה הרצחנית של השבעה באוקטובר, על דברים רבים ואחרים. אבל העניין שברצועת עזה מתחוללת מלחמה קשה, ואין ספק שהאוכלוסייה הפלסטינית נפגעת מאוד, אבל בין מספרי נפגעים גבוהים והרס תשתיתי עצום לבין ג'נוסייד, שואה או רצח עם, יש פער אדיר, מוסרי ועובדתי. צריך להגיד שלא בחרנו בזה. לא בחרנו בזה. צהל לא בחר בזה. צהל, לאחר השבעה באוקטובר, נדרש לצאת למלחמה הזאת כדי להגן על חיי אזרחי ישראל, על חיינו. וזו עבודה מלוכלכת ומגעילה. מלחמה היא דבר מגעיל. אבל יש לנו החובה לעשות כל מה שביכולתנו כדי להגן על מדינתנו. צהל הטיל על עזה פצצות מהאוויר ונכנס קרקעית, כי זה מה שהיינו צריכים לעשות כדי לשמור על עצמנו. יש לנו את החובה המוסרית לשמור על חיינו, ונעשה כל מה שנצטרך. וכן, זה מלוכלך, אבל זה מה שנדרש, זה מה שאנו נדרשים לעשות כדי להגן על חיינו, ואני רוצה רק להוסיף. ברצח עם לא מפזרים קרוזים שמבקשים מהאזרחים לברוח לפני שהצבא נכנס. ברצח עם לא דואגים שיהיו מסדרונות הומניטריים כדי שאזרחים יוכלו לעבור מאזורי לחימה לאזורים בטוחים יותר. ברצח עם לא מכניסים מסעיות עם ציוד הומניטרי. זה הכל לפינת האקטואליה. אני רוצה לסיים את הפינה עם השיר נלחם, שיר חדש של אביחי הולנדר ורון בוכניק.
כל הקנאה, כל הכבוד, ואת האהבה כמעט הוציאו את החשק בסוף המרדף, מה יישאר מכל זה? פורק על הדף, פורק על הילד שמרפא אותי בסוף כל לילה, כמה מוזר שלב שבור ממשיך לפעול. עיגולים וודים מציגים מסך השם, כמה חיים יפים, אדם מניח ראש על קר והוא נלחם נגד הזרם והרוח, נלחם עד האינסוף הלא ידוע, נלחם מול כל הרעש, כל העולם הרגש, והעיקר לא לפחד כלל. בכעסי, הוקנתי כוסי, הפכתי שיקור מנוכר וזכוח, כמעט שהרסתי את שבניתי איתך. רציתי לטרוף, רציתי לנוע, לכבוש לבבות ונותרתי פצוע. כמה מוזר שלב שבור ממשיך להיפום. עיגולים ורודים מציגים מסך עשן. כמה חיים יפים, אדם מניח ראש על קר והוא נלחם נגד הזרם והרוח. נלחם עד האין סוף הלא ידוע. נלחם מול כל הרעש, כל העולם הרגש. והעיקר לא לפחד כלל. נגד הזרם והרוח נלחם עד האין סוף הלא ידוע. נלחם מול כל הרעש, כל העולם הרגש. והעיקר לא לפחד כלל.
נלחם. אביחי הולנדר ורון בוכניק, אתם על סוגרים פינה ברדיו ג'ודאיקה 90.2 FM, ואנחנו ממשיכים עם פינת הסיפור שלנו עם אספד פייר המתכל שעבר משה דיין. אספד מאוד מאוד מפורסם שהוא קרא על רועי רוטברג בהלווייתו. רועי רוטברג שהיה חבר קיבוץ בנחל עוז והיה רכז הביטחון של הקיבוץ, נרצח בגיל 21 על ידי מסתננים פלסטינים מרצועת עזה שגררו אותו אל מעבר לגבול והתעללו גם בגופתו. יום לאחר מכן גופתו הוחזרה בסיוע האום, ובאותו ערב נערכה בנחל עוז הלווייתו של רועי רוטברג. גם דיין וגם עזר ויצמן הגיעו באותו ל"ג בעומר כאורחים של אחד מהחתנים, מארבעת החתנים שעמדו להינשא באותו יום. למחרת היום ביקש דיין לשאת הספד בהלוויה, וזהו הספד. אתמול עם בוקר נרצח רועי. השקט של בוקר האביב סנברו, ולא ראה את האורבים לנפשו על קו התלם. אל ננתיח היום את האשמות על הרוצחים. מה לנו, כי נטען על צינתם העזה עלינו. 8 שנים אינם יושבים במחנות הפליטים אשר בעזה, ולמול עיניהם אנו הופכים לנו לנחלה את האדמה, והכפרים בהם ישבו הם ואבותיהם. לא מהערבים אשר בעזה, כי אם מעצמנו נבקש את דמו של רועי. איך עצמנו עינינו, מלהסתכל נכוחה בגורלנו, מלראות את ייעוד דורנו במלוא אכזריותו. הנשכח מאיתנו כי קבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז, נושאת על כתפיה את שערי עזה הכבדים. שערים אשר מהעברה מצטופפים מאות אלפי עיניים וידיים, המתפללות לכל שתנו כי תבוא, בכדי שיוכלו לקרענו לגזרים. השכחנו זאת? איננו יודעים כי על מנת שתגווה התקווה להשמידנו, חייבים אנו להיות, בוקר וערב, מזוינים וערוכים. דור התנחלות אנו, ובלי כובע הפלדה ולא התותח לא נוכל לטעת ולבנות בית. לילדינו לא יהיו חיים אם לא נחפור מקלטים, ובלי גדר תיל ומקלע לא נוכל לסלול דרך ולגדוח מים. מיליוני היהודים אשר הושמדו באין להם ארץ, צופים אלינו מאפר ההיסטוריה הישראלית, ומצווים עלינו להתנחל ולקומם ארץ לעמנו. אך מעבר לתלם הגבול גואי ים של שנאה ומאוויי נקם, המצפה ליום בו תקהה השלווה את ריחותינו, ליום בו נאזין לשגרי הצביעות המתנכלת הקוראים לנו להניח את עשקנו. אלינו ורק אלינו זועקים דמי רועי וגופו השסוע. על שאלף נדרנו כי דמנו לא יגר לשווא, ואתמול שוב נתפתנו, האזנו והאמנו. את חשבננו עם עצמנו נעשה היום. הל נראתה מלראות את המסתמה המלווה וממלאת חיי מאות אלפי ערבים היושבים ומצפים לרגע בתוכל ידם להשיג את דמנו. הל נסב את עינינו פן תחלש ידינו. זו גזרת דורנו, זו ברירת חיינו, להיות נכונים וחמושים, חזקים ונוקשים, או כי תשמט מגופנו החרב ויקרתו חיינו. רועי רודברג, הנער הבלונדיני אשר הלך מתל אביב לנות ביתו בשערי עזה, להיות חומה לנו. רועי, האור שבליבו עיוור את עיניו ולא ראה את ברק המאכלת. הרגל לשלום הכחישה את אוזניו ולא שמע את כל הרצח העורב. כעבדו שערי עזה בכתפיו ויוכלו לו. ההספד הזה שקרא משה דיין מעל קברו של רועי רודברג הוא הספד חסר תקווה. אבל אני חושב שהוא נכון לשנת 56, אך לא לימינו. אני מאמין בשלום, ואני מאמין בעולם שבו מעט טוב יותר. איני מסכים עם ההספד הזה, מלבד דבר אחד. כל עוד לא תהיה נכונות לשלוח יד מושטת לשלום משני הצדדים. עלינו להיות ערוכים במלוא עוצמתנו למלחמה. ונכשלנו, בזה נכשלנו. היינו עיוורים והתמכרנו לשקט ולתחושת הכוח והשליטה. שכחנו שקבוצת נערים זו, היושבת בנחל עוז ובכל קיבוצי ויישובי עוטף עזה, נושאים על כתפיהם את שערי עזה הכבדים. רצינו להאמין שחמאס מורתעים. רק כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, כך התבטא ראש הממשלה נתניהו בישיבה של הליכוד.
כמה רקטות מאז שומר חומות חמאס ירה לשטחנו?
אפס.
למיטב ידיעתי זה אפס, אני לא יודע, אולי יש אחת. הם לא ירו לשטחנו, כי הם מורתעים. מבצע שומר חומות שנתן לחמאס, הנחית לחמאס את המכה הקשה ביותר בתולדותיו, השמיד את היכולת האווירית, היכולת הימית, היכולת התת-קרקעית. הדבר הזה גרם לשינוי משוואת ההרתעה, ולפחות זה עובד כבר שנים, שנתיים. הכוונה שלנו במבצע מגן וחץ הייתה לשנות את מאזן ההרתעה גם של הג'יהאד האסלאמי. והדבר הזה כמובן הביא את התוצאה שהוא הביא, לא רק בגאפ. הכוונה שלנו לא הייתה רק לגאפ, כל מי שבא לפגוע בנו יבין עכשיו יותר טוב את המשמעות של המילים דמכם בראשכם.
וזה מכעיס וזה מקומם, אבל חשוב מכך שנה ההבנה מתסכלת שכל עוד נמשיך כך, לעולם נחיה על חרבנו. לעולם נהיה מקלט קטן ששומר עלינו מהרועות המתחוללות בחוץ, וכל עוד זה המצב, אנא שימרו לנו על המקלט. אנא שימרו לנו על הקרחון. אני רוצה לסיים עם השיר בומים של ג'ימבו ג'יי. שיר מאלבומו החדש שמדבר, וגם יצא כמה חודשים לפני השבעה באוקטובר, ומדבר על המציאות הבלתי נתפסת שאליה התרגלנו, שעברה אותנו, על המציאות בעוטף עזה בימים שקדמו לשבעה באוקטובר.
בואי קורי מתוקה, עשיתי לנו הפתעה, יש לילה משוגע בחוץ, נצא לטיול. החורף בא מוקדם, הרעש ששמע צרה, מוטוטו טפטוף יביא מבול. אז בואי נבנה לנו טבע, נפיג לערבה, נחליף מגדל בהרחבה בבית על העץ. יפה שלי, אין מה לפחד, זה בלון יום הולדת, הוא לא התפוצץ. בואי נשחק משחק, זה רק אני ואת, כאן כל קיץ שוב באים. בומים, בייבי בומים, שוב התחילו בומים, בייבי בומים, ניסע מכאן. בומים, בייבי בומים, שוב התחילו בומים, בייבי, לא משנה לאן. אין לי פתק החלפה יפה, זו רק תקופה, אם אתה יפה אני אשיר לך שיר. שימי יד על המפה, איפה שאתה קוצה, נשחק עד שנמצא ארץ עיר. ואם כל זה רק משחק, אולי נזכה בטנק או סתם לשנות את הבנק, אקדחים שלופים. אני אציל לשון, את תצחקי, סרט איטלקי, מאמי תצלמי, החיים יפים. בואי נשחק
ביטלו את השנטיפי, אורזים קפה, סיגרת לייט ונעלה בית קיפי. בום, חרה של שירות אז לא ישירו טיפים, עוד אלוף במשחקים הפרלימפי. בום, יונת שלום על טריפים, הפכה זמרת אינדי, אף סינגל לא תופס את הכסף אף על קליפים. לוקחת את הסקט לפאק, דופקת קיק פליפים, אינשאללה יבוא לשיר שעוד יריד את המוטסיפים. בום, בממלכת מערכת ה-15 שניות אין זמן להיפים תרנגול על אדמה בוערת מפליפים מדברים אנגלית ליד הילד מיסיסיפי בומים בייבי בומים straight out of Gaza stripping
בואי נשחק משחק זרק אני ואת
קקו קאי תשובה אימא
בומים, בייבי בומים שוב התחילו בומים, בייבי בואי ניסע מכמה בומים בייבי בומים שוב התחילו בומים, בייבי לא משנה
בומים ג'ימבו ג'י, אנחנו ממשיכים עם פינת התרבות שלנו, וכאמור אנחנו 100 וכמה ימים למלחמה. למלחמה שבה יותר מ-1400 נרצחו, אזרחים וחיילים. כ-250 נחטפו בתחילת המלחמה וכ-130 עדיין נמצאים שם. אלפים נפצעו ומאות אלפים פונו מבתיהם ונמצאים כעקורים במדינת ישראל. החברה האזרחית הפגינה את גדולתה במלוא עוצמתה. ההתגייסות הייתה מרשימה ויוצא דופן, וממשיכה להיות כזו גם בימים אלו. אבל הממשלה כאילו חיה ביקום אחר משלה. חודש אחרי שהצדיקה הקואליציה את מאות המיליונים שהועברו במסגרת ההסכמים הקואליציוניים בתירוץ יש כסף לכולם, מסתבר שאין כסף לכולם. השבוע עבר התקציב וישנו קיצוץ תקציבי נרחב בכל הנוגע לחברה האזרחית, מזה בתרבות במחקר וברוח. ואני רוצה להתמקד בתרבות, כי זו הפינה שלנו, ולתרבות פשוט נגמר הכסף. רבע מתקציב התרבות קוצץ. מדובר בסכום של 500 מיליון שקלים מתקציב השנה הנוכחית. והשאלה היחידה שאני רוצה לשאול, היא אם אין רוח, למה אנחנו כאן? זה בלתי נתפס. אם אין תרבות במדינה הזו, אם אין פיסול, ציור, תערוכות, מוזיקה, ספריות, מדע ומחקר, אז בשביל מה אנחנו פה? למה צריך מדינה? למה הצבא יוצא למלחמה הזו ומגן על מה? עבור מה ילחם הצבא? בשביל מה להזזל? וגם נסיים את המלחמה הזו. איך יראו החיים לאחר מכן? מה יהיה לנו כאן אחרי שתיגמר המלחמה? הדבר היחיד שאני רוצה לומר הוא שאם אין את זה, אם אין את התרבות ואין את הרוח, אפשר לסגור את הבסטה. זו הרי המהות של מדינת ישראל. שאפנו ואנו שואפים להיות אור לגויים, להיות מוקד של כוח ועוצמה רוחנית. כשאנחנו מקצצים כך בתרבות, מה הכיוון אליו אנחנו שואפים להגיע? אני רוצה לסיים את הפינה עם קצת יותר אופטימיות. עידן עמדי, השחקן והזמר שנפצע לפני מספר שבועות, נפצע קשה בעזה, בתקרית פיצוץ מסעית במרכז הרצועה, שהוביל למותם של 6 לוחמים, וגם לפציעתם של לוחמים ובהם עידן עמדי. עידן עמדי נקרא למילואים בחיל ההנדסה עם פרוץ המלחמה, ואני רוצה גם לסיים עם שיר שלו, אבל רגע לפני, להשמיע את מה שכתב ברשתות החברתיות שלו כמה ימים לפני שנפצע. אל תשאלו אותנו אם קר לנו, אם ישנו בלילה ואם יש לנו מה לאכול. כל אלו לא רלוונטיים כרגע. כל אלו שאלות של העולם של אתמול. אני יודע על מה אני נלחם. זה ברור לי היום יותר מתמיד. על הרגע היפה הזה בבוקר שיעל שלי שותה שוקו ועוזרת לי לשחות לימון. על החיים, על תחושת החיות. אם קולי נשמע למרחוק ומגיע לחדרים שם בקריה, תדעו שאנחנו לא נהיה מוכנים לעצור. אין מידתיות בקרב עם חיות אדם. למדנו בדרך הקשה ביותר, לא בפעם הראשונה, שגורלנו בידינו. לחבריי אחיי ואחיותיי שנלחמים כרגע בכל חזית שהיא, אין אנשים טובים מכם, אין גאווה גדולה מכם. זכיתי לעמוד את אתכם. אני רוצה לשלוח איחולי החלמה מהירה לעידן עמדי ולכל החיילים והאזרחים הפצועים, שאנחנו מקווים מאוד לראות אותם שווים והולכים ושווים לחייהם במהרה בימינו. אני רוצה לסיים השיר מה את מרגישה של עידן עמדי.
כבר די הרבה אני יודע חשבתי לעצמי למדוד את המרחק ברדיו חדשות אני שומע החזאי טוען שגשם עוד מעט ואת כבר רחוקה אני יודע כל ההבטחות שלך נחות פה על חבלי כביסה ואין לי שום פטנט איך לנצח את המבט שלך ששב אליי כי עד אתמול הייתי די בטוח שכבר יצאת לי מהלב ומהראש ששון החול הזה עזל פתאום אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה ועד אתמול ישן הגעגוע וצבעים חמים חזרו לצבוע את היום שלי ביניך מה פתאום אני כבר לא רגוע רק היית אומרת מה את מרגישה מה 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 רק היית אומרת מה את מרגישה קפה פה יעזור אני יודע נזכרתי איך היית שותה אותו לאט בשיר ישן שהתנגן ברקע חיבר את הקווים אחד אחד ואת כבר רחוקה אני יודע תמיד אמרת לי שיבוא היום והנה הוא כבר כאן ואין לי שום פטנט איך לנצח היום כבר לא מתים מאהבה כי עד אתמול הייתי די בטוח כבר יצאת לי מהלב ומהראש ששון החול הזה עזר פתאום אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה ועד אתמול ישן הגעגוע וצבעים חמים חזרו לצבוע את היום שלי ביניך מה פתאום אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה היית אומרת מה את מרגישה ועד אתמול ישן הגעגוע וצבעים חמים חזרו לצבוע את היום שלי ביניך מה פתאום אני כבר לא רגוע אם רק היית אומרת מה את מרגישה מה 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 עבר כבר די הרבה אני יודע חשבתי לעצמי למדוד את המרחק
מה את מרגישה? עידן המדיה תן שוב על רדיו ג'ודאיקה 90.2 FM ואנחנו עוברים לפינת האורח שלנו ואני שמח לארח את חבר, חבר מהארץ, חבר במילואים עוז שמו, שלום עוז
מה נשמע הראל?
בסדר גמור, אז כיף כיף לארח אותך בתוכנית קודם כל ולא בכדי, אני מביא אותך קודם כל חבר וכיף כיף לארח אותך פרו אבל קצת אני רוצה לדבר איתך קצת על המילואים ואיך אתה עובד את התקופה הזאת אז אולי קודם כל אתה תציג את עצמך ותתחיל באיך השבעה באוקטובר תפס אותך
אין בעיה קודם כל מאוד, אני עוז ירושלים השביעה באוקטובר תפס אותי ביום חג, שמחת תורה, שבת בדיוק התעוררתי בבוקר על ידי הזקה שנשמעה במחווה ירושלים, בסביבות השעה 8. שמעתי את הזקה, ישירות רצנו לאיזה גרם מדרגות, התמגענו בו אני ואימא שלי, ותוך כדי הזקה אני שומע את הטלפון שלי מצלצל, אני הולך להבין מה קורה, אני כבר לא בצבא, אני אזרח, השתחררתי לפני שנה ומשהו. טוב, אני שומע, מקבל את הטלפון, אז דוד שהתקשר אליי אומר שיש מחבלים שמסתובבים על אופנועים בחווי הארץ, מחפשים להרוג ולרצוח. ברגע ששמעתי את הדבר הזה, ישירות כבר התחלתי להניע עניינים, לברר מה עם המילואים, מה קורה, הכנסתי חדשות, קשרתי למפקד שלי במילואים, אמרתי לו, לאן נוסעים, צריך לרדת דרומה, צריך לקחת נשק, צריך לנסוע. התחלנו להניע את הגלגל, והגלגל מתחיל לנוע, ובאותו יום כבר ראיתי את עצמי על הרכב, נוסע לכיוון הצפון, דואר צפונה, כמה שיותר מהר בשביל להגיע למקומות שאנחנו מתחילים בהם ולוקחים נשקים. בדרך אני כבר פוגש אנשים, אתה רואה בן אדם בכביש, אתה אומר לו, לאן אתה צריך, אני צריך ככה וככה, יאללה בוא, אני נוסע גם לשם, אתה יכול לעלות, בא, זורק את התיק, עולה לך לאוטו, אח שלי גם, יש אותו פתאום בדרך, הוא עולה איתי גם לאוטו, נוסעים צפונה, דוארים, כל אחד לשלו, וזהו, והגענו, והתחיינו, חשבנו כבר באותו יום, אנחנו יורדים דרומה, יורדים כבר דרומה לאזור... לאזור העוטף ואזור עזה, כי הבנו שיש שם בלגנים, אבל המשימה שלנו זה יותר צפונה.
זה בעצם...
השאירו אותנו שם, צפון.
וזה בעצם מה שאתה עושה מאז?
בעצם מאז אני בצפון, עובר בין גזרות, כל פעם מחליף גזרה, כל פעם תופס גזרה אחרת. ומאז אני כבר, עד היום כבר במילואים, מעל 100 ומשהו ימים במילואים, חזרתי להיות בצבא. מרגיש סדירניק, יש לי פה אנשים בני 50 איתי בצבא,
וואו.
שמשרתים איתי, עזבו משפחות, עזבו ילדים, עזבו נכדים, אנשים עסקים עצמאים, עזבו את העסק שלהם, אנשים פשטו את הרגל, אבל הם יודעים שאין להם ברירה ואין להם מה לעשות, וצריך לבוא וללחם ולהגן על המדינה שלנו.
בשונה מאלו שנלחמים בדרום, איך נראית שגרת יום שלכם בגדול?
מאוד משתנה, מאוד תלוי איפה אנחנו תופסים, איפה איזה גזרה, עושים שמירות, עושים את המשימות שלנו, כל אחד והמשימה שלו, תצביעות, מערבים, שמירות, מה שצריך, מערבים כוח זמין, נותנים ביטחון לתושבים, מראים להם שהצבא פה, אנחנו עכשיו, הרי בהתחלה תושבים קצת יותר נחצו, יש תושבים שהעבירו אותם לגור במלונות, כי הם יושבים יותר מדי קרוב לגבול, אז הביאו אותם קצת למלונות שיהיה להם יותר קצת שקט נפשי, יש תושבים שהשאירו. אנחנו פה בשבילם, כל מי שפה או גר פה, אנחנו מגינים עליו.
בהתחלה דיברו על חוסרים משמעותיים בצבא, שחסר בגדים, חסר דברים, גם ציוד טקטי, גם בגדים, הכל מהכל, הרגשתם את זה, והאם זה נכון גם לימים אלו? במיוחד עכשיו חורף, איך אתם מרגישים את זה עכשיו?
זה לא חוסרים או משהו כזה, זה פשוט שפתאום אתה מגייס כל המדינה שלך חזרה לצבא ולמינויים, אז בסך המצב שלך ציוד תמיד לספק להם ציוד איכותי וטוב.
כן.
אבל יש ציוד לספק. זו הנקודה. כולם קיבלו ציוד, מהרגע הראשון כולם קיבלו ציוד. לא בהכרח הציוד הכי טוב והכי הכי נורמלי, אבל כולם קיבלו בהתחלה ציוד, ולאט לאט הצבא התארגן. כי זה משהו שאופרציה, ארגן ציוד כזה, בכמויות כאלה גדולות, וכל כך הרבה אנשים, אבל לאט לאט הצבא ארגן, והיום אין שום חייל שחסר לו שום ציוד, כולם יש להם ציוד חם, ציוד לחימה טוב, כל מה שצריך, והצבא מארגן כל מה שצריך, גם מבחינת אוכל וגם ציוד לחימה.
מה, אם מסתכלים קצת לעתיד, החבר'ה מהצפון בינתיים עדיין לא חוזרים, אבל יש אומנם מתיחות מאוד מאוד גבוהה, וכל הזמן, והכל בכוננות גבוהה, והכל יכול להתפוצץ ממש כל רגע, אבל בינתיים החבר'ה לא חוזרים, יש הבנה של איך זה הולך לראות בחודש הקרוב, בחצי שנה הקרובה?
אני אגיד לך את האמת, סיטואציה פה בצפון היא כזאת, אנחנו פשוט במלחמה שקטה, החיזבאללה תוקפים אותנו, ואנחנו צריכים לשתוק ו... לא לעשות יותר מדי רעש, כי לא תמיד העולם מאפשר. אבל אנחנו במין סוג כזה של מלחמה שקטה, שהחיזבאללה תוקפים אותנו, מנסים לחדור לשטחי ישראל, ואנחנו צריכים להגן על עצמנו. ולכן אנחנו פה, והשגרה שלנו כנראה תישאר פה בצפון בינתיים. זה המצב.
כן. דיברו קצת על... על הדבר הזה, כמו שציינת, שכל כך הרבה אנשים הגיעו למילואים, ובאמת נוצרה איזושהי סולידריות שמאוד לא הפיינה את השישה באוקטובר, והמילואים האלה יצרו איזה משהו חדש, ועכשיו הרבה מאוד חבר'ה מהמילואים חזרו לבתים, וראיתי הרבה שיח על תסכול מסוים שנוצר אצל המילואימניקים, שכשהם היו שם, בין אם זה בעזה ובין אם זה בצפון, היה תחושה שכולם מבינים שמה שהיה לפני הוא לא מה שיהיה אחרי, ושיש צורך לאחד שורות, ואפשר לא להסכים, ואפשר, ואפשר לחשוב אחרת, אבל יש איזושהי הבנה שאתה יודע, משהו בכולנו אחים הזה, ושהם חזרו לאזרחות, ושאנשים סוג של שכחו מה שקרה, וחוזרים לשנאה ולמתיחויות ולכיתוביות. האם זה פוגש אותך בפעמים שאתה יוצא הביתה? איך זה פוגש אותך?
אני חושב שזה לא פוגש אותנו, הסיטואציה הזאת, כולם מבינים שהסיטואציה היא כבר אחרת, אנשים גם מדירות אחרות וגם מצבעים אחרים שמאמינים בדעות שונות ובכל מיני אמונות שונות, מבינים שאחרי השביעי באוקטובר אנחנו נמצאים בסיטואציה אחרת, וכולנו פה ביחד באותה תמונה, וגם בחוץ באזר חוץ, אנחנו רואים את זה קודם כל בצבא, מאוד מאוד מחבקים, מאוד מאוד מחבקים, כולם מחבקים, תושבים עוזרים, מה שאפשר, אם אתה ליד יישובים, אז מביאים לך כביסות, עוזרים לך בכביסות, עוזרים לך באוכל לפעמים חם, מרקים חמים בעת הצורך בחורף, ובאזרחות, באמת, אני לא רואה יותר כמעט, תמיד יהיו קיצונים, אבל זה לא דרסטי כמו פעם, וזה לא כמויות גדולות, כולם מבינים את הסיטואציה, וכולנו פה ביחד. כל המדינה, כל העם הזה ביחד, תחת המלחמה, ומנסים להתאחד כמה שיותר, ואין פה מה להפריד, אנחנו עם אחד, מדינה אחת, כולנו פה ביחד, מנסים לעשות כמה שיותר, וכמה שאפשר למען המשימה הזאת שלנו, לשמור על המדינה ועל העם הזה.
רציתי לשאול אותך קצת מה מקל עליך בימים אלו, מה עושה טוב, מה מחמם את הלב?
מה מקל עליי? האנשים פה, החבר'ה, באמת, יש לנו אחלה אנשים, אחלה, אתה רואה את כל מדינת ישראל, את כל גווניה, באמת, בצורה הכי טובה שיש, כולם באים, שמים יד במה שאפשר, החבר'ה של הצוות, המחלקה, אנשים טובים, מכל הגילאים, מאנשים צעירים ששתחררו לפני כמה חודשים לפני המלחמה, עד אנשים בני 50 ומשהו שמלחמים ובאים להגן על המדינה, שזה מאוד משמח וזה כן, טוב על הלב.
משהו מיוחד.
וזה נותן חיזוק, וכל התושבים פה נותנים חיזוק. וזה עושה טוב, שאתה מגיע לאנשים, אתה רואה אותם, אתה יודע שמה שאתה עושה זה משמעותי. ואין מה לעשות, אנחנו פה ביחד, אנחנו מבינים את זה.
יש כבר תאריך שחרור מהמילואים?
לא, אנחנו, אין לנו תאריך שחרור, הוא פה עד שיצלחו אותנו, וגם אחרי אנחנו פה.
כן, מבינים שכל השנה הזאת תהיה שנה שבה גם אם חוזרים הבית הזה לזמן מוגבל עד שחוזרים שוב פעם למה שיידרש.
אנחנו צריכים להבין שהמדינה שלנו פה לבד ואנחנו צריכים כנראה להגן על עצמנו. כל המדינות מסביב שנסות להתערב הן רק מתערבות לרעתנו. הם זכרו רק את היום הזה ששביעי באוקטובר והזיכרון שלהם הרבה מאוד 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 קצר. זיכרון של מדינות העולם מדינות העולם שכחו שעשו בנו פשוט טבח. אז אנחנו פה לעצמנו, כי שאר המדינות לא אכפת להם איתנו. ככה מרגיש, ככה מרגיש, כי מפעילים עלינו לחץ שלילי, שאנחנו צריכים
לעצור.
להפסיק עשו את המלחמה, בדיוק לעצור. הם לא מבינים שיש לך אויב שכל פעם יכול לבוא ולעשות טבח כמו השביעי באוקטובר. אנחנו לא רוצים את הדזור פעם יד. עד שזה לא ייגדע מהשורשים ויגמר, אף אחד לא רוצה לחיות עם אויב שחי לו בתוך המיטה, בתוך החדר, ובא יכול להרוג אותו כל לילה. כל לילה לעשות את מה שקרו בלב השביעי באוקטובר. מקווה שהעולם יבין את זה.
לסיום, אני בכל פעם שמגיע אורך, אני נותן לו לבחור שיר ישראלי כדי לסגור את הפינה. יש שיר שהיית רוצה לשמוע?
כן. יש שיר שנקרא עכשיו טוב, אני ואריאל היינו שומעים אותו מדי פעם באוטו, נשמיע לו אותו.
עכשיו טוב, של גלעד שגב עוז, תודה רבה שהיית איתנו, אני שמחתי מאוד לארח אותך ומתגעגע, ושולחים הרבה חיזוק ממני וגם אני חושב בשם כל יהודי גם בריסל, אבל התפוצות. בהצלחה ושמור על עצמך.
תודה רבה, תודה רבה.
ביי, ביי. ביי.
בדיוק שאני מאבד עניין נזכרתי איך אמרת בוא ניסע ושרנו בלגן כן אני מאחורה עם כובע מצחייה ואתה מתופף על ההקט תוך כדי הנסיעה כן הזמן עצר מאז ל-17 שנים אני לבד בחוץ מחשיך ממש לפני שאני יורד מהפסים הרגשתי שאנחנו מתקרבים עם היד באוויר ציירתי את החוף רוח ים שני אחים כותבים שמות בחול מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף עכשיו טוב, עכשיו טוב וכשאני מאבד תקווה הזכרתי איך הגעת וידעת להוציא אותי בזמן כן חצר בספר בהפסקה אתה מחייך הגעת ישר מהצפה מחשיך ממש לפני שאני אף מהפסים הרגשתי שאנחנו מתקרבים עם היד באוויר ציירתי את החוף רוח ים שני אחים כותבים שמות בחול מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף אמיתי וכל השאר כבר לא מתחברים לגלים ולא רואים את הסוף עכשיו טוב, עכשיו טוב עכשיו טוב, עכשיו טוב
הגענו לחלקה האחרון של התוכנית, לפינת הפרשנות. ואני רוצה לדבר על הצומת, או על הדילמה, שמתרחשת ובא לפתחנו בימים הקרובים. אני חושב שאפשר להגיד, 100 וכמה ימים אחרי, שלצערנו הרב, לא השגנו את מטרות המלחמה המוצהרות, ולא נראה שאנו קרובים להשגתם. החטופים, השבת החטופים, אנחנו עדיין עם 130 חטופים, שעדיין בעזה עם ללא איזושהי עסקת חטופים בפתח שנראית ממשית ואפשרית לביצוע בעתיד הקרוב. והבסת חמאס, כלומר זאת בעדינות, לא בדיוק מומשה. אז נכון, חמאס הפג מכות תקדימיות. הרגנו, הרסנו וחיסלנו. צהל שולט בעזה אלית. אבל צריך לזכור שיש עזה תחתית. ויש עוד ריכוזי כוח משמעותיים של מחבלים בדרום הרצועה. ומוקדי הכוח וסמלי השלטון של עזה עדיין עומדים, חיים, נושמים. חיסלנו הרבה וחיסלנו והרגנו והרסנו תשתיות טרור. בסופו של דבר לחמאס יש גם פלן בי. הוא גם יודע להיות צבא מסודר ומקצועי שצהל חשף מכל מיני מחשבים שהגיעו אליו, שיש תלושי מסכורת ויש חוות דעת ומתנהל כמו צבא לכל דבר. אבל יש לו גם פלן בי. להיות צבא טרור, להיות צבא גרילה, שבסוף כשיש שלושה מחבלים שיוצאים מאיזושהי מנהרה, מאיזשהו בור, מאיזשהו מבנה הרוס, עם מטול RPG, אין פתרון יעיל לדבר הזה, ולכן אנחנו הולכים ומתקרבים לאיזשהו צומת שבו נצטרך לבחור בין שתי מטרות המלחמה המוצהרות. מצד אחד הבסת חמאס, ומצד שני קידום עסקה עם החטופים. אנחנו מבינים שעסקה נוספת של פחות או יותר 136 איש, חלקם מתים, לא יכולה להיות דומה למה שעברנו בעבר. העסקה בפעם הקודמת היה לי סינואר בעניין מסוים. קודם כל הייתה לו התקווה שהוא יצא מזה, שההפוגה במלחמה תוביל להפסקת אש ממושכת ובעצם להפסקת המלחמה, ובכך המלחמה תסתיים כעוד סבב מסוים, אבל הוא הבין, הוא התבדה והבין שצהל נשאר ונכון למלחמה הזו, כמו גם ציבור הישראלי. והסיבה השנייה שהיה לסינואר עניין בעסקה הזו, הוא שבמובן מסוים הוא נתקע עם בעיית יחסי ציבור, במרכאות. סקנים, נשים וילדים סוכרו באופן שלילי בכל רחבי העולם. זה יצר השוואה נדרשת בין חמאס לדאש, וסינואר במובן מסוים העדיף להיפטר מהנכס שיפך להיות נטל, ובגלל זה גם קיבלנו אותם במחיר, שוב פעם בין מרכאות, במחיר זול, תמורת הלמונים שגם לישראל לא הייתה איזושהי בעיה ממשית לשחררם. אם אנחנו מסתכלים על הציבור, בנוגע לחטופים, אז הציבור מתנדד. מצד אחד ישנה הזדהות רגשית עמוקה עם החטופים, עם משפחות החטופים, ויש תחושה גם של עוול מוסרי. כי בסופו של דבר לא מדובר בחיילים, כפי שדיברתי בתוכנית הקודמת, בחיילים שבעצם כך שהתגייסו, זו החובה שלהם, זו החובה שהם לקחו על עצמם, נשבעו שיהיו מוכנים לקחת, ליטול סיכונים, ואף להקריב את חייהם, שזה גם, זה מונח מעט בעייתי, אבל היו מוכנים להקריב את חייהם, אפילו להיחטף. אבל במקרה הזה לא מדובר בחיילים, מדובר באזרחים שהתיישבו בקיבוצים, במושבים, בעידוד הממשלה, ולא דמיינו בשום צורה שביום בהיר אחד ישחטו להם את המשפחות ויחטפו אותם לעזה. יש מחויבות עמוקה כלפיהם, אבל הציבור גם מבין שהמחיר יהיה עצום. זאת אם תהיה העסקה, זאת תהיה העסקה הקשה ביותר בתולדות המדינה. אלפי מחבלים פלסטינים ישוחררו, כנראה גם מחבלים, ממחבלי הנוח'בה שרצחו, אנסו, בזזו, שרפו בשבעה באוקטובר, וגם, ואולי לא חשוב, לא פחות חשוב מכך, עסקה כזו תהיה בעצם הפסקת המלחמה, והודעה בכך שמדינת ישראל נכשלה במערכה, אנחנו נהיה כנראה מחויבים לתת ערובות גם לסינואר וגם לחבורתו, ולצערי הרב, אם לא יהיה איזושהי הפתעה יוצא דופן שתכלול קודם כל חיסול של סינואר ושל דף, שיכולים להוביל לאיזושהי תפנית במערכה, או איזושהי עסקת חטופים יוצא דופן למשמעותית, הצומת הוא בלתי נמנע. ובמובן מסוים אנחנו עומדים בפני פצצה, שהממשלה תצטרך באיזשהו אופן לפרק אותה מבלי לפוצץ אותה. אנחנו נצטרך להגיע לנקודת החלטה שבה מדינת ישראל מחליטה איפה היא פונה בצומת הזה. והשעון מתקתק, ואני מאמין שאנחנו שבועות ספורים לפני הדבר הזה. וכדי לסיים מעט באופטימיות, אני רוצה לסגור את התוכנית שלי עם השיר "השמש תחזור" של התקווה 6. הגענו לסוף התוכנית, סוגרים פינה, רדיו ג'ודאיקה. מאחורי המיקרופון שוב, הראל בערך, שמחתי להיות איתכם ביום שישי זה. אם אתם רוצים לשמוע את הפרקים הקודמים, אתם יכולים לשמוע אותם כפודקאסטים באתר של רדיו ג'ודאיקה, בסשן של סוגרים פינה. אם אתם רוצים לשמוע את כל השירים שהושמעו במסגרת התוכנית, אתם יכולים למצוא גם קישור לאלבום ספוטיפיי, שבו נמצאים כל השירים שהועלו במסגרת כל התוכניות, וזה בעצם אלבום מתעדכן. אני רוצה לאחל לכם שבת שלום ונתראה עוד שבועיים. ביי ביי.
השמיים נעלמו פתאום, מטפטף על עדן החלון, לא רואים טוב את סוף היום ואת דואגת. לפעמים צריך לבנות על נס, לנצל את התקוות שיש. אני מושיט לך יד, את מחייכת. נחכה שהשמש תחזור, תחזיר לנו את האור. שהשמש תחזור, יש רוחות שנכנסות הביתה ויש עדים שיוצאים מן המנוחות אני ואת פתאום ערים בלילה ואין כוחות אני איתך גם בתוך האופל אני איתך גם בעין השערה עד שנצליח עד שירגע נחכה שהשמש תחזור תחזיר לנו את האור שהשמש תחזור זה יקרה והכל יעבור שהשמש תחזור שהשמש תחזור השמיים נפתחו פתאום יש ציפור על עדן החלון משהו ישתנה היום הנה את צוחקת נחכה שהשמש תחזור תחזיר לנו את האור שהשמש תחזור זה יקרה